תאזינו אתה לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט השבוע בישיבת חורב, על הנושא ערב פסח שחל בשבת.
חודש טוב, ניסן עתידים לגאל, שיהיה בעזרת השם באמת חודש של גאולה שלמה לכולנו. ערב פסח שחל בשבת הוא נושא שעוסקים בו תמיד הלכתית ודנים בו בכל העניינים שנובעים מהבעיה של אכילת מצה בערב פסח. וכיוון שבזה חזקה על יהודים שיעסקו מכל הכיוונים יקדימו ויאחרו ומצא עשירה ולא מצא הכל, כיוון שכך אני ביקשתי לעסוק בסוגיה אחרת ששייכת לערב פסח שחל בשבת, שהלוואי ונזכה והיא תהיה הסוגיה הרלוונטית שלנו, אבל זאת בעצם הסוגיה העקרונית ההלכתית שממנה נובעות הבעיות האמיתיות של ערב פסח שחל בשבת. והיא סוגיית הקרבת קורבן הפסח בשבת. סביב הסוגיה הזאת התרחשה בהיסטוריה היהודית, לא תמיד זוכרים את זה, אבל סביב הסוגיה הזאת התרחשה בהיסטוריה היהודית אולי אחת אם לא הגדולה ביותר במהפכות השלטוניות בעם ישראל, התרחשה סביב סוגיית ערב פסח שחל בשבת. אולי נלמד את הדברים כמות שהם מהגמרא שלפנינו במקור מספר 1, גמרא במסכת פסחים בדף סמכבב. והגמרא פותחת בברייתא, נראה אותה בפנים, ממנה אחר כך ננסה להיכנס הלאה. תנו רבנן, הלכה זו נתעלמה מבני בתירא. בני בתירא הייתה משפחה מכובדת מאוד שהחזיקה בעצם את מוסד הנשיאות באופן זמני בישראל מאז מותם של שמעיה ואבטליון ועד התמנותו של הלל הזקן ושמאי לנשיא ואב בית דין. אנחנו זוכרים את חמשת הזוגות, נכון? בתחילת מסכת אבות, שמעיה ואבטליון הם הזוג הרביעי, הלל לומד משמעיה בסיפור המפורסם של הערובה והשלג, אבל בין סיום הנשיאות של שמעיה לבין ההתמנות של הלל עובר זמן. הלל מתמנה לנשיאות, כדי שנהיה מרושתים היסטורית על התאריכים קצת, כמאה שנים לפני החורבן. למניינם אנחנו ב-30 קצת פחות לפני הספירה. והוא מולך על פי דברי חז"ל, יש איזשהו שוני קצת בתאריכים, זה לא משנה, 40 שנה, סביר להניח שהמושג 40 שנה שם הוא קצת עיגול. כי את הלל מתארים חז"ל בגמרא כמשה רבינו, שחי 120 שנה, ונשיאותו היא 40 שנותיו האחרונות. כשבני בתירא, עוד מעט אנחנו נגיע לזה, יצאו מההחזקה הזמנית של מוסד הנשיאות ויכנס אליה הלל הבבלי, תיווצר לראשונה מאז דוד המלך שלשלת נשיאותית של 450 שנה, מהילל. בתוכה כולם, רבן גמליאל, רבי יהודה הנשיא, המשנה, היא מתחילה אצל הלל הנשיא, וכל הסיפור הזה, וכנראה לא לחינם, כנראה זה לא איזשהו אירוע מקרי, מתרחש אגב פרשת ערב פסח שחל בשבת. בכלל אגב, מהפכות נשיאותיות התרחשו סביב שאלות שנראות תפלות מבחינה הלכתית. המהפכה הגדולה שבה מדיחים את רבן גמליאל וממנים תחתיו את רבי אלעזר בן עזריה, התרחשה סביב השאלה אם תפילת ערבית חובה או רשות. וסביב השאלה הזאת יש משהו שיוצא ככה בחוזק גדול ומתקדמים קדימה. אבל מי שמעמיק בדיון שם מבין שזה לא מקרי. הסוגיה של תפילת ערבית חובה או רשות היא מבטאת משהו מאוד מאוד מהותי. כאן בסוגיה של ערב פסח שחל בשבת נראה שזה עוד הרבה יותר בולט. תנו רבנן, הלכה הזו נתעלמה מבני בתירה. פעם אחת חל 14 להיות בשבת. זה לא קורה הרבה, ולכן הביטוי פעם אחת מתאים לזה. שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו. קודם כל, כל כך אנושי, כל כך שכחו. נו, אז מה עושים? יפתחו אחד מה-50 קונטרסים שיצאו בתשנ"ד בערב פסח שחל בשבת האחרון. ויראו איך זה מסתדר עם ה-500 שיוצאים בתשנ"א. לא היו כנראה כל כך הרבה, היו פחות קצת. שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת, אם לאו. אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת, אם לאו. זו שאלה מאוד משונה בעיקר בצורת הביטוי שלה. בקיצור, הם שואלים האם מישהו זוכר מה היה לפני 4 שנים, 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים. מה כל כך מסובך? אני לא זוכר, הוא זוכר. הגבאי של בית הכנסת בטח זוכר, כי היה סביב זה בלגן. השאלה אם פסח דוחה את השבת פירושה, האם באותה שנה הקריבו פסח? זה לא האם אמרו אב הרחמים בשבת של 4 פרשיות. האם הקריבו פסח? זה הטקס הכי גדול של השנה. שאלה מאוד משונה. כלום יש אדם שיודע מה עושים עם פסח שחל? זה שאלה מסובכת. אמרו להם, אדם אחד יש שעלה מבבל והילל הבבלי שמו. יש אדם אחד בעולם שיכול לתת תשובה לשאלה של אירוע שהתרחש לא מזמן, ששימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון. אנחנו עוד מעט נראה שהתואר הזה, שימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון, זה היה תואר שטעון חומר נפץ. נראה את זה עוד מעט. ויודע אם פסח דוחה את השבת עם לב, שלחו וקראו לו. אמרו לו, שלחו וקראו לו, פירושו אנחנו הנשיאים, שלחו וקראו להלל הבבלי שעכשיו עולה מבבל. אמרו לו, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת עם לב? אמר להם, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת, והלא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. תשובה עם סגנון שאומר הרבה. קיצור, מה אתם רוצים בכלל? כל שבת אנחנו מקריבים תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים. למה אתם לא שואלים בשבת פרשת החיימות קדושים אם תמיד דוחה את השבת? זו תשובה מעליפה. כי זה שתמיד קרב בשבת, זה יודע לא בר וירב דחד יומה. אחרת אין לכם מה לחפש בכלל. הם שאלו אותך, מה הדין של פסח? למה התשובה התוקפנית הזאת? אגב, זה כל כך לא מתאים להלל. זה הלל הזקן. זה הלל שמלמד אותנו איך מדברים כשהוא מגיע על רגל אחת, וזה הלל ש... מה קרה? וכיבדו אותך מאוד, אתה באת מבבל. דרך אגב, הלל לא תמיד היה מוכר כל כך בעם ישראל. כשהוא עמד על הערובה, זה לא היה מחמת... כמה שהוא היה ידוע ציבורית, או מחמת עושרו הגדול. הוא הסתכר אז בחצי טרפיק וחצי נתן, נכון? אותו מדרש מפורסם, חצי נתן לשומר בית המדרש, ואז גילו את התמדתו, את אישיותו, כשפתאום היה חושך בבית המדרש. אז קוראים לך, למה הכעס? כלום פסח אחד יש לנו, ועלו הרבה יותר מ-200 פסחים, אולי זה גופה השאלה. נמשיך לזה עוד מעט. אגב, לעניות דעתי באמת זאת גופה השאלה. כי אם נחשוב רק שנייה, אני רוצה להקדים פה הקדמה אחת הלכתית חשובה. יש לנו קורבנות שדוחים שבת, וקורבנות שאינם דוחים שבת, והעיקרון הוא מאוד פשוט. קורבנות הציבור דוחים שבת, אלה קורבנות ציבור שמועדם קבוע, והם נקבעו לשבת, ובעצם ההגדרה דוחים שבת היא אפילו לא הגדרה נכונה, הם השבת. זה כמו להגיד שמוסף דוחה שבת. המוסף הוא קורבן של שבת. עכשיו, אבל יש שחיטה, השחיטה מעולם לא נאסרה במקדש, לגבי מוסף, לגבי תמיד. בסדר? אנחנו נמצאים במציאות שבה אנחנו אומרים, אבל הפעולה היא אסורה. אבל זה לא נכון במקדש. הקורבן הזה נועד להיות קורבן תמידי. אז כשהתורה אמרה שכל בוקר וערב את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, היא אמרה שבת. אין כאן איזושהי שאלה שאנחנו, יש התנגשות ופסקנו שבת. כשהיא רוצה להגיד לנו משהו לא לעשות בשבת שקשור למשכן, אז היא אומרת לנו בפרשה הקודמת, אך! יום השביעי, אך את שבתותיי תשמורו, כל העושה מלאכה, אף על פי שתהיו רדופים במלאכת המשכן, בעצם הקמת המשכן, הקמת המשכן לא דוחה שבת. אבל שקורבנות הציבור דוחים שבת זה ברור. איזה קורבנות לא דוחים שבת? כל קורבן שהוא לא תמיד או מוסף. כי הוא לא חלק מהותי מהשבת. אז קורבן יחיד שיהיה היחיד החשוב ביותר בעולם, הוא קורבן של יחיד. לפי זה, שהלל עונה להם את התשובה הזאת, הוא בעצם אומר להם, איך אתם יכולים לחשוב שפסח איננו קורבן ציבור? אני רוצה שנבין את הנקודה הזאת. ופסח הוא באמת בעייתי. כי פסח מצד אחד נעשה בציבור, אבל מצד שני, המוטיבים של פסח הם לא ציבוריים. זה משפחה, זה היחיד, זאת חבורה. אוכלים אותו איש בחבורתו. אז נכון, כל הדת ישראל יעשו אותו, וכתוב, תקריבו את הפסח במועדו. נכון, זה לא קורבן יחיד שכל אחד מביא אותו כשהוא רוצה. יש לו מועד קבוע, כל ישראל מצווים בו, אבל יש פה בעיה מעניינת. יש לפנינו קורבן שיש לו מועד קבוע, כל ישראל מצווים בו, אבל הוא לא בא בתור קורבן ציבור. למרות שהוא בא על משהו ציבורי, אבל הוא לא בא כקורבן ציבור. זו תופעה מעניינת מאוד מבחינה הלכתית, אז השאלה היא מאוד יפה על ערב פסח שחל בשבת. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה הרצינית על ערב פסח שחל בשבת. יש גם את הבעיה של מצע עשירה, נכון? אבל זאת הבעיה הראשונה. ממשיך הלל ואומר להם עוד תשובה. א', איך הוא אמר, וכי פסח אחד דוחה את השבת, ועלו הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. ב', אמרו לו, הבית זה כבר תשובה שלהם, אמרו לו, מניין לך? מניין לך בקיצור, שלפסח אתה קורא קורבן ציבור? אמר להם, נאמר מועדו בפסח, ונאמר מועדו בתמיד. מה מועדו האמור בתמיד? דוחה את השבת, אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. לזה אנחנו קוראים גזירה שווה. ועוד קל וחומר הוא, ופה שוב, צריך טיפה להיכנס לראש של כללי תלמוד כדי ללמוד גמרא כזאת. הלל אומר להם, א', מוריי ורבותיי בני בתירה, זו גזירה שווה, ובשביל להגיד גזירה שווה זאת אומרת צריכה להיות לי מסורת. וכנראה שחסרה לכם מסורת על גזירה שווה כל כך בסיסית. ב', זה קל וחומר. קל וחומר זו לא גזירה שווה. את זה אינני לומד מרבותיי, זה היגיון פשוט. והוא תוקף אותם גם בתפקידם במובן של העברת המסורת, וגם בתפקידם במושג של, של הפעלת שיקול הדעת. ועוד קל וחומר, ומה תמיד שאין אנוש קרת דוחה את השבת? פסח שאנוש קרת אינו דין שדוחה את השבת? א', זה קורבן ציבור. ב', העונש על קורבן הציבור הזה הוא קראת אם לא מקריבים פסח ונחרטה, מה שאין כן בתמיד. מיד הושיבוהו בראש. אגב, אני פותח פה סוגריים, בירושלמי מופיע אותו סיפור, אבל כאן מופיע חלק נוסף. ולא קיבלו ממנו. כך כתוב בירושלמי. עד שאמר להם, כך קיבלתי משמעיה ואבטליון. מיד הושיבוהו. תוספת מאוד מעניינת בירושלמי. הבבלי מסיים עם הקו החומר והגזירה השווה, ואז הושיבו אותו. הירושלמי לא מתרגש מהקו החומר והגזירה השווה. שמענו, יישר כוח, נחפש עוד מישהו שישכנע אותנו. אמר להם, כך קיבלתי משמעיה ואבטליון. מיד הושיבוהו בראש, ומינוהו נשיא עליהם. והיה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח. אגב, אם נעבור לשנייה אחת למחשבה רגע על מידות, אתם מבינים מה זה מבחינה מידותית? מדובר פה בנשיאים, הלל לא בא הנה בתור מישהו שיש לו אבא נשיא. זה נכון, יש לו מצד אחד ייחוס לדוד המלך, אבל היו עוד יהודים כאלה. להלל אין ייחוס נשיאותי, היה יהודי עני, שעלה על הערובה, כמו שהזכרנו. ובני בתירה, משפחה מיוחסת אולי ביותר בישראל, המכובדת ביותר במעבדה בעם. מתקפלת ומושיבה אותה בראש. יש אגב ביטוי מרתק בגמרא בבבא מציעא, שם כתוב שרבי יהודה הנשיא אומר, הכל הייתי יכול לעשות. אבל לעולם לא הייתי מגיע למדרגתם של בני בתירה בענוותנותם לזקייני. ואני לא הייתי ממנה זקייני. לא הייתי מסוגל להגיע, זה מדרגה מוסרית של קבלת התכופפות כזאת. כך אומר רבי יהודה הנשיא. הנשיא לבית הלל, לכן הוא קורא לו זקייני. מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם. והיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות הפסח. התחיל, פסקה הזו אגב שעכשיו אנחנו עוסקים, פעם עסקנו בה כשעסקנו בדמותו של הלל, אבל תראו איך היא מתחברת פה. התחיל מקנטרן בדברים. דעתי זו גמרא מרתקת. הלל הזקן, שכל הדמות שלו מבחינתנו היא, מתחיל בהתקפות. עכשיו מינו אותו נשיא, הדבר הראשון שהוא עושה זה לקנטר. התחיל מקנטרם בדברים. אמר להם, מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם? איך זה קרה? אני סך הכל עליתי מבבל. איך נהייתי נשיא עליכם? עצלות שהייתה בכם, שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון. כשאני הייתי פה, שימשתי אותם. אבל אתם לא ידעתם להתבטל לגדולי הדור שמעיה ואבטליון. גמרא מוזרה. הרי אם יש מישהו שהעיד עכשיו על התבטלות לתלמיד חכם, זה בני בתירה. ופתאום הוא כועס עליהם. וכל זה קורה בערב פסח שחל בשבת. אמרו לו, רבי, כבר הוא הנשיא, פונים בני בתירה, ואז הם פונים אליו במסמך רשמי, כמו שפונים אל הנשיא. רבי, שכח ולא הביא סכין מערב שבת, מהו? הנה התחילו הבעיות שלנו. ערב פסח שחל בשבת, מקריבים קורבן פסח, הכל בסדר. אבל מתי נקום? עכשיו השאלה החשובה. צריך אז להביא את הסכין ולשים אותו שם, אבל מי שלא הביא את הסכין, הרי יש איסור טלטול. ובלי הסכין אי אפשר לשחוט. אז שכח ולא הביא סכין מערב שבת, מהו? לפי התשובה שאלו את זה אותו בזמן, הם לא שאלו אותו את זה בשבת כי שכחו. תראו מה הוא אמר. אמר להם הלכה זו שמעתי ושכחתי. פתאום גם הוא יודע לשכוח. אלא אנח לישראל אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. הסולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, משתמש גם בזה. הוא כותב במקום אחד שכשהוא פוסק הלכה, אז הוא מפעיל את רוב הזמן על אחוז אחד. והוא דן, והוא נכנס עם הרמב״ם, הוא מתאר איך הוא מרגיש עם הרמב״ם בתוך השולחן, והוא יושב על הכל, ואז כשהוא מסיים, הוא מחכה ל-99% הבאים. קצת סייעתא דשמיא. אך הוא אומר. הוא אומר, ואני מרגיש את זה בפועל. מה אני יכול להגדיר בחוש? אם יש לי סייעתא דשמיא או אין לי סייעתא דשמיא. דובר על פסיקה. כל מה שעשיתי, כל מה שבניתי, הכל, 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 זה האחוז הראשון. עכשיו אני מחכה לסייעתא דשמיא. זה שלב שנשיא אומר. אני לא יודע, שכחתי, אבל בוא נראה מה עם ישראל יעשה. אל תעלו את הנושא, נראה מה הם יעשו. למחר, מי שפסחו תלה תוכבו בצמרו, מי שפסחו גדי, אין לו צמר, תוכבו בין קרניו. פתאום כולם הביאו את הסכין בטלטול אגב. והסכין היה יחד עם התלה. ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר, או, כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון. ולא, היה שיעור שלם על זה, והם אמרו, כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון. אחרי זה הגמרא מתקדמת, ואז היא אומרת מסר גדול. אמר רב, נורא והיום עכשיו, כל המתייהר, אין קשר עכשיו בכלל, נכון? סתם אדם מתייהר, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. ואז הגמרא מביאה הוכחה על חכם ועל נביא. אנחנו נסתפק רק על חכם. אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו מאחן, מהילל. והמרמר התחיל מקנטרם בדברים. ואז מה קרה מיד אחרי שהתחיל מקנטרם בדברים? וכאמר לי הוא, הלכה זו שמעתי ושכחתי. כלומר ידעת, רק מיד שכחת. למה שכחת? כי היית יהיר. עד כאן גמרא. סוגמה מעניינת מאוד, שצריך להיכנס אליה לאט, אבל צריך להבין, ערב פסח שחל בשבת, לא יודע איזו שנה, ודאי אפשר לזהות פחות או יותר את השנה הזאת, אם מישהו יכול ככה לראות בלוחות בזמן שהילל מתמנה, וזה עוד עם יכול לדון בשאלה, בהלכה, שבדיוק בה דנו באותה צורה, ערב פסח שחל בשבת, לפני 2,000 ומשהו שנים. ובהלכה הזאת, בעצם מתרחשת המהפכה הגדולה, שבה הלל מתמנה לנשיאות. אני רוצה להבין קצת את הסוגיה, ולעניות דעתי כל הוויכוח והיהירות והכעס של הלל והכעס של החכמים על הלל, הכל הכל קשור לאותו עניין שנוכל להגיע אליו רק אם נתפוס את הנושא של קורבן פסח, שמתוכו נבין את ערב פסח שחל בשבת. פתחתי בהתחלה, קורבן פסח הוא קורבן מסובך. קשה לקרוא לו קורבן של שותפים. אנחנו מכירים 3 הגדרות בהלכה. אנחנו מכירים הגדרה שנקראת קורבן יחיד. אגב, זה הגדרות לא רק לגבי קורבנות. אנחנו מכירים הגדרה שנקראת קורבן ציבור, ואנחנו מכירים הגדרה שנקראת קורבן שותפים. שותפים יכול להישמע בטעות משהו שהוא בעצם כמו ציבור. כי מה ההבדל? אם יש אלף שותפים, זה ציבור או שותפים? ובכן, אלף שותפים זה שותפים, זה לא ציבור. גם מיליון שותפים זה שותפים ולא ציבור. שותפות היא חוזה. שותפות היא דבר שברצוני אני יכול לפרק אותו. ציבור של כלל ישראל זאת עובדה נצחית, קיימת. וצריך להבין אותה טוב. ציבור אומר, הציבור לא יכול בלעדיי, אבל גם בלעדיי יש ציבור. אני לא יכול להפריע לציבור, אבל הציבור לא יכול לא להתחשב בי. קורבנות הציבור באים מכספי מחצית השקל. קורבן הפסח בא מהכסף שלי, כמו קורבנות היחיד. כשאני אומר שקורבנות הציבור באים מכספי מחצית השקל, אני אומר כאן הגדרה הלכתית מאוד חשובה. אסור להביא צמידים, אסור להביא צמידים מתרומה שאיננה ממחצית השקל. זה איסור גמור. אנחנו נמצאים עכשיו בראש חודש ניסן, פעם עסקנו בזה בהקשר אחר, ישנה גמרא מעניינת מאוד במסכת מנחות, שאומרת שמאלף ניסן, אנחנו לא אומרים תחנון עכשיו. ומה שאיננו אומרים תחנון, בהלכה מופיע מפני שכל יום נשיא אחר היה מביא את קורבנו. זה נכון, אבל היה עוד משהו בהיסטוריה. בשבעה הימים הראשונים של חודש ניסן, כך מסופר בגמרא במסכת מנחות, היה ויכוח גדול, פעם עסקנו בו באריכות, כשעסקנו בספירת העומר, היה ויכוח גדול בין הפרושים לצדוקים. הוויכוח לא היה בשבעה ימים האלה, הוויכוח היה שנה שלמה. ולקיצו הוויכוח הגיע בראש חודש ניסן, והוויכוח היה על נושא אחד. צדוקים אמרו, יחיד מתנדב ומביא תמיד. אם יש כסף מכספי היחידים במשכן, אנחנו מסיימים את מלאכת המשכן עכשיו. שוב, לצערנו זה נראה לנו סוגיות הלכתיות רחוקות, אלה היו סוגיות יומיומיות והלוואי ויהיו עכשיו. כשאני מדבר על כספים מהיחיד, כספים מהציבור, תזכרו את הפרשה שלנו, את פרשת פקודי. מרבים העם להביא. יש יותר מדי כסף פרטי, יש פחות מדי, העשיר לא ירבה, הדל לא ימעיט. הנושא הזה הוא הנושא הראשון, הכי מרכזי שיש. עכשיו ההגדרה ההלכתית היא שצדוקים אמרו יחיד מתנדב ומביא תמיד פירושו, לאו דווקא יחיד. אפשר לקחת ממחצית השקל, הם יודעים את זה, זה כתוב בתורה. והצדוקים הלכו כלשיטת הקראים פה. אבל הם אמרו טענה אחרת. אם יחיד מביא תמיד, אם נוח לגזבר לקחת כסף מהיחידים, אין בעיה. מאיפה הם הוכיחו את זה? הם אמרו כי כתוב לגבי התמידים, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, תעשה לשון יחיד. ואי אפשר היה שהפרושים יגידו, תעשה זה כלל ישראל ביחד. כי כשמדברים על כלל ישראל, אז כתוב בתורה תעשו. כל עדת ישראל יעשו אותו. זו טענה יפה של הצדוקים. אז הם אמרו, למה כתוב בתורה את הכבש אחד תעשה, הרי זה תמיד שקרב ממחצית השקל, כדי ללמד אותנו שגם יחיד מתנדב ומביא תמיד. זו טענה רצינית מאוד, בכלל טענות הצדוקים, לא טענות נדחות. צריך להבין את הוויכוח עליהם. והוויכוח הזה כנראה יצר עוצמות קשות מאוד של מלחמות ממשיות, הוא מופיע בגילת הענית, זה המקום שבו כתוב אילו ימים לא מספידים בהם ולא מתענים בהם, שמאלף בניסן, הזין בניסן, לא מתענים ולא מספידים, מפני שעשו בהם שבעה ימים חג, כי ניצחו פרושים את הצדוקים, וקבעו שיחיד לא מתנדב ומביא תמיד. כלומר, זו סיבה טובה מספיק הייתה לקבוע שבעה ימים, ומשם מקור אי התחנון לפי מגילת הענית. הרי הם לא היו צריכים לקבוע את זה, כי כבר כל יום נשיאים זה בתורה. ובכל זאת הם קבעו את זה. אני רק אזכיר בסוגריים, למה בשבעה הימים הבאים לא אומרים תחנון? מסיבה דומה, בגלל הוויכוח השני. הוויכוח השני המפורסם בעיקר בין הצדוקים לפרושים, עליו כולם מדברים תמיד, הוא הוויכוח לגבי מתי זה ממוחרת השבת. נכון? האם ממוחרת השבת של ספירת העומר זה ממוחרת שבת בראשית, או שממוחרת השבת של ספירת העומר זה ממוחרת פסח כמו שאנחנו רגילים. ועל הוויכוח הזה גם הייתה מלחמת עולם, ובוויכוח הזה גם הייתה הכרעה, וההכרעה הייתה בזין או בחט בניסן, ואז קבעו שבעה ימים נוספים שלא אומרים תחנון. ואז הגיעו לפסח, לפסח גם לא אומרים תחנון. נו, אז כבר רוב החודש לא אומרים תחנון, אז גם לא אומרים בסוף. הוויכוחים האלה בין הצדוקים לפרושים, כולם הולכים סביב נושא אחד. על שני הוויכוחים האחרונים מדבר הרב קוק בתשובה מעניינת, על הנושא הזה לא ראיתי אותו, נושא את זה בכלל, אבל אני יודעתי זה אותו כיוון. כשצדוקים אמרו שיחיד מתנדב הוא מביא תמיד, צדוקים בעצם באו לכפור בנושא המהותי ביותר שנקרא כלל ישראל. תפיסת יחיד מתנדב ומביא תמיד אומרת שאין הבדל מהותי בין קורבן ציבור לקורבן יחיד. אם זה יכול לבוא מאותו התקציב, הרי שזה נמצא מבחינה מהותית אצלכם באותו עניין. אתם יודעים מה פירוש שאני רואה את הציבור כהרבה יחידים? שזה גם יכול פעם להשתנות. וההמשך של הצדוקיות, כמו שכולנו יודעים, זאת אכן הנצרות, שאומרת שבשלב מסוים, באמת, היחידים האלה שברו את החוזה. ועכשיו בא הקדוש ברוך הוא ובוחר ביחיד אחר. הרי להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה בדיוק המבחן שעשה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בפרשה האחרונה. בא הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ואומר לו, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך. ייחר אפי ואכלם ואעשה אותך. משה רבינו עונה לקדוש ברוך הוא, זכור לעבדיך לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר עליהם. אומר שם רש"י דרשה, היא נראית דרשה, זה דבר אדיר. אמר לו ריבונו של עולם, כיסא בין שלושה רגליים אתה מבקש להשמיד. מה תעשה לכיסא בין רגל אחת? אלה בני אברהם, יצחק וישראל. זה כיסא בין שלושה רגליים. שלוש רגליים יש לכיסא הזה. מה תעשה לכיסא עכשיו שאתה תקים על רגל אחת, משה רבינו? שמעמיק במה שרשי רוצה, מבין בדיוק מה משה אמר. איך כתוב שם? הרף ממני ואשמידם. הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם. מה זה הניחה לי? מי תפס אותך? שואל רשי. הניחה לי, אומר הקדוש ברוך הוא, עזוב אותי. מה הניחה לי? מי תפס אותי? אני מבקש שתתפוס אותי. אני עצבני מאוד. תחזיק אותי חזק. הרף ממני. כלומר, תפוס אותי. ואחרי זה תעזוב לאט. אני רוצה לבחון אותך, משה רבינו, האם אתה מבין שכלל ישראל לעולם יישאר בקדושתו הכללית של כלל ישראל. אם יש בעצם משהו שאוכלים אותו בצורה הכי חמולתית, לא כלל ישראלית, זה קורבן פסח. אם יש לילה, תעזבו רגע את הקורבן, שהייתי מצפה שכל עם ישראל יהיה בו ביחד. זה ליל הסדר. שימצאו איזשהו מגרש ענק וביחד יהיו. יש לילה אחד, לילה אחד, שלא היו בו לא דיונים על עדות ולא דיונים על משפחות. והיה ברור בו דבר אחד, שיש אויב משותף שכל החלוקות בינינו לא מעניינות אותו. וכל מה שהוא רוצה זה את כולנו ביחד. הוא לא חילק. אז מה עושים בלילה הזה? בלילה הזה כל אחד לוקח את הקורבן שהוא הקריב בבית המקדש, ופעם אחת בשנה הוא אוכל אותו לבד בבית. סוגר את הדלת חזק שאף אחד לא ייכנס, ואומר כל דכפין יתה ויכול. אבל הוא עושה את זה בבית. מאורחים, חשוב מאוד, בסדר. אבל הוא עושה את זה עם המשפחה שלו. והדין הוא משפחה. והגעת לבינך, והוא בתוך המשפחה שלו. אונקלוס מתרגם את הפסוק כל עדת ישראל יעשו אותו במקור 6, לפנינו זה היונתן, אני מקדים את האונקלוס, בצורה פשוטה. זה הפסוק על פסח. כל עדת ישראל יעשו אותו. הפסוק כל עדת ישראל יעשו אותו בא להגיד שכל עם ישראל עושה, אבל זה לא אומר שזה ציבורי. נכון? זה היה בדיוק הסיבור שהסתבכנו כל הזמן. תראו איך יונתן בן עוזיאל, התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל, מתרגם את הפסוק. זה תרגום פלאי. פלאי. ראיתי אגב שמשתמש בו להלכה, ובארון כהן, זכר צדיק לברכה, בבית אהרון, הוא מביא את היונתן הזה הרבה. כותב היונתן כך, כל עדת ישראל יעשו אותו, כל כנישתא דישראל, עדת ישראל בסדר, זה כנסת ישראל, מתערבים דין עם דין, גניסה עם גניסתא אחרי, למי בדייתי. גניסה זה משפחה. מתערבים דין עם דין זה תרגום מילולי לערבים זה בזה. ובא יונתן בן עוזיאל ומתרגם את המושג כל עדת ישראל יעשו אותו, שמופיע לראשונה בעולם. המושג עדה על עם ישראל מופיע עכשיו. השתמשו בו אחר כך הרבה. העדה הקדושה, מים לעדה לשתות, כל זה הרבה אחרי. פעם ראשונה הוא מופיע. השתמשו בו לקורבנות. הוא אומר, עדה זה אנשים שהם עריבים זה בזה. צריך שנבין את זה טוב. עדה זה לא אוסף, זה לא קהל שיתקהל יחד. עדה זה אנשים שיש להם עדות אחת. שני עדים, אם תפרק ביניהם, זה לא שני עדים. פרקת שני עדים, ביטלת את העדות. בסדר? זה מאוד חשוב. כשאני מפרק עדים, זה לא פירוק שותפים, אלא זה חיתוך של יחידה. כשאני אומר שעם ישראל הוא עדה, אגב, מכאן אוהל מועד וארון העדות, והיה לכם לעד. כשאני אומר שעם ישראל הוא עדה, אני אומר שהם קט של עדים. אומר יונתן בן עוזיאל, מי שיודע ללמוד אותו טוב, זה עולם ומלואו מה שכתוב פה. עדה פירושו מכאן המקור לעריבים זה בזה. עריבים זה בזה בעברית פירושו, אגב בגמרא לא כתוב עריבים זה לזה, עריבים זה בזה. עריבים זה בזה פירושו שהם עריבים זה בזה, הם דבר אחד. וזה נפקמין על ההגדרות הלכתיות. איך הם הופכים להיות מתערבים דין עם דין? כאשר גניסה עם גניסתא אחרי. כשכל אחד במשפחה שלו, והמשפחה הזאת, והמשפחה הזאת, כך נוצר מצב שקוראים לו עדת ישראל. זה חידוש מדהים. הערבים זה לא להוציא את כולם לטקס גדול משותף של כולם ביחד. העריבים זה שאני יודע שאתה במשפחה ההיא ואני במשפחה הזאת. ובין שתי משפחות יש כללים של צניעות, יש כללים של צנעת הפרט, יש כללים מאוד יסודיים שבלעם זה היה זה שעבר עליהם, כשהוא ניסה שפתחיהם יהיו מכוונים זה כנגד זה. וכך הם נהיים הרעידים זה בזה. לא שמים לב להם את המנוזיל הזה. זו מהפכת עולם מה שהוא עושה. אני אגדיר לכם, אומר התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל, אני אגדיר לכם איך נוצר מושג שקוראים לו בעולם עידה. הוא נוצר על ידי משפחה ועוד משפחה ועוד משפחה ועוד משפחה. ואם תנסו ליצור כלל ישראל על ידי פירוק המושג הזה ברמה כזאת או אחרת, זה לא עריבות זה בזה, זה קהל עם אינטרס משותף. שבפוג האינטרס גם כל הקהלתיות הזאת תעוף. אם יש משהו שיכול ליצור עדת ישראל, זה גניסה עם גניסה אוכרי. שכל גניסה יודע שהוא לא הגניסה השני. יש לו שם משלו, והגדרה משלו, ונחלה משלו, ואחוזה משלו. שנת החירות, שנת היובל, היא לא עם ישראל יחזור למגרש אחד וכולם יטשטשו את ההבדלים. שנת החירות היא שאיש אל משפחתו ישוב, ושכל אחד ידע את ההבדל בינו לבין השם. ולא יהיה אף אחד שלא יכיר בגניסת אוכלו. לפעמים אתה פוגש חצי משפט שהוא 100 מאמרים. זה מה שיונתן עושה פה. כל הדת ישראל יעשו אותו בפסח מתגלה קורבן הציבוריות, או הציבוריות הישראלית מתגלה בפסח. בישראלית הייתי אומר בהפוך על הפוך, היא מתגלה בפסח עוד יותר מבקורבן ציבור רגיל. כי בקורבן תמיד ברור שזה ציבורי. כי זה של כולם. אבל בקורבן פסח מתגלה איך משמרים את הציבוריות. שימור הציבוריות הוא יסוד המשפחה. ואם אתה רוצה להבין מהו פסח, עכשיו תחזור למה שאמר הלל לבני בתירה. וכי פסח אחד יש לנו שדוחה את השבת, ועלו יותר מ-200 פסחים דוחים את השבת. זה קורבן ציבור משפחה. אמרו לו, מניין לך? אמר להם קל וחומר, אני מודה, לא מבין את הקל וחומר. מה קל וחומר שהוא אמר? פסח שהוא אנוש כרת, בטח שידחה שבת, הרי תמיד לא אנוש כרת. מה הקשר? זה מפני שאתה יצאת מנקודת הנחה שזה קורבן ציבור. אבל יכול להיות שזה לא קשור. ההסבר הוא פשוט, פסח הוא אנוש כרת ונכרתה הנפש ההיא, אין עוד קורבן שעליו אנושים כרת. מה זה כרת? כרת זה יציאה מהמושג של נצח ישראל. כרת זה אתה לא קשור אל הכלל. אתה יודע איך אתה תתנתק מהקשר שלך אל הכלל? כשאתה תאבד את הגניסה. אז יש כרת. תמיד עליו לא אנושים כרת. יכול להיות אדם, הוא עכשיו בבידוד גדול עם עצמו. אבל ההתייחסות לגניסה, ההתייחסות לעצם קיומה של הגניסה הזאת, זה כשלא קיים, אז אין שום דבר שמחבר אותך. אז הכרת הוא כפשוטו, אתה פשוט כמו ענף שנחרט. אין אותך. לכן הוא אמר להם כרת ולא כרת. כשאמר להם את זה לפי הבבלי, מיד הושיבו בראש. לפי הירושלמי, הם גם חיכו שהוא יגיד להם את זה קיבלתי נשמע יבבת היום. מה קרה לו כשהוא התייהר? פתאום באים ומתקיפים את הלל. זה הלל שלימד אותנו מן דהלך סני לחברך לא תעביד. זה הלל שלימד אותנו ואהבת. זה הלל שבערב שבת היה לו סבלנות ליצורים הכי נודניקים שיכולים להיות בתבל. פתאום מול בני בתירה שמינו אותו לנשיא. זה לא הגיוני בכלל, מה שייך בכלל להתראה? ההפך, ההיגיון היה שהוא יהיה נחמד לפחות חודשיים. בדיוק הפוך. והרי זה בו ביום, בגלל שהם דיברו על ערב פסח שחל בשבת, והם עכשיו שואלים אותו שאלה על עסקים. אז זה לא עוד שנה, זה לא 100 ימי חסד, זה שעה. ההתייערות היא לעניות דעתי מוסר מאוד גדול שאומרים פה. הלל הבין את המושג של כלל ישראל בצורה הכי גדולה. ואולי כשזה היה צריך להיות מתורגם לרמה הפשוטה, 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 שבאה לידי ביטוי בהתייחסות למי שלרגע חשב הלל שלא מבין את זה. שם הלל נכשל. כי הלל ראה בנושא דבר כל כך עקרוני. כשאתה צריך להיות נחמד לנודניק שצועק מי זה הלל, מי זה הלל, זה קשה, אבל זה אפשרי. היו אדמו"רים שאמרו ואהבת לרעך כמוך, פירושו נראה אותך אוהב את רעך שהוא כמוך. זה שעורך דין מאוד מאוד אוהב אינסטלטור, זה לא מעיד הרבה. נראה עורך דין שבדיוק אותו דבר אוהב עורך דין. ואהבת לרעך כמוך, שבדיוק כמוך, ואתה אידיאולוגית חולק עליו, זה בכלל לא עניין אישי, מה פתאום, זו אידיאולוגיה. אבל איך נדבר אליו? ובזה באים לבחון את הלל. בו זמנית, נשיא ישראל הוא זה שצריך להבין קודם כל את המושג של כנסת ישראל, ועכשיו הוא נבחן באיך אתה מתרגם את המושג כנסת ישראל להתייחסות הראשונה שלך. איך אתה אומר להם את זה? זו בעיה קשה, כי לפעמים ההזדהות שלך עם מושג הכלל היא גוף הגורמת לך, זה לא חשוב עכשיו הפרט הזה של שתי דקות נימוס. זה תפל לעומת ההתייחסות האדירה שלי להצלת כלל ישראל בשנייה הזו. פה תופסים את זה. ומתי הדברים מתרחשים? הדברים מתרחשים בזוג התנאים האחרון. עוד מעט יתחילו מחלוקות בישראל. משרבו תלמידי הלל ושמאי, רבתה המחלוקת. עוד מעט כבר לא יהיו זוגות, אלא יהיו בתים. יש כבר משבר עוד לפני כן. אולי בעצם מינויו של הלל דחה משבר שכבר היה קיים. כי בין שמעיה לאבטליון היה פרק זמן בלי כלום. ואולי בזמן הזה כבר התחיל איזשהו משבר, ונמצאים כבר הרבה שנים בארץ ישראל. אנחנו 100 שנים לפני החורבן. אנחנו בבית השני. וכשאנחנו נמצאים בבית השני, הרבה שנים בארץ, אנחנו יודעים שיוצרים משברים של אחדות, של יחד. אנחנו יודעים על מה בית שני חרב. והלל הוא זה שיצטרך בהמשך ליצור את כל מושג הערבות ברמה הפרטית שלו. הוא זה שילמד את כל המושגים הגדולים של, של, של מה שאמרנו, מנדלך, סני לחברך לא תעביד וכו', זה יצטרך הלל לעשות. אבל הלל קודם כל יצטרך ללמד את מושג הכלל שבא לידי ביטוי עם השינויים בין משפחה למשפחה. בני ביתרה פתאום נבהלים מהמצב. המצב הוא כל כך מפוצל, הוא כל כך מקוטב. והמצב הזה שמתחיל להיות כך, קשה להם עכשיו להבין איך גניסה עם גניסתה אוחרי זה ציבור. הם מבינים את מושג הציבור בתמיד, אבל קשה להם פתאום, כי הם רואים את ההתפצלות ואת ההתכתבות שמתחילה ככה קצת קצת קצת. והילל שייצור בהמשך את בית הילל ומולו את בית שמאי, ושבגלל ענוותנותו של הילל וענוותנותם של בית הילל עם כל הוויכוחים והמחלוקות שיהיו בין בית הילל לבית שמאי, זה פילי פלאות, איך מאפיינים את הייחוד של עם ישראל, שכמה שנחלקו בעניינים של נשים ואישות, מעולם לא נמנעו מלהתחתן אלו עם אלו. הרי לא הייתה סיבה שהם לא ימנעו, כל כך הרבה מחלוקות יש סביב זה. הן מתפתחות בבית הלל ובית שמי. והלל הוא זה שבא ללמד, כל הדת ישראל יעשו אותו, כל כנישתה בבית ישראל, ערבין דין עם דין, גניסה עם גניסה אחרי. מלי, שהיסוד הזה הוא יסוד שצריך לברר אותו ערב פסח, תמיד. ערב פסח בכלל, כערב פסח. וזה שמהפכה נשיאותית מתרחשת סביב הסוגיה הזאת, היא סביב השאלה למי יהיה כוח להנהיג עם שמתכתב והופך להיות משפחות משפחות, ולהחזיר כל הזמן את התפיסה שהמשפחות משפחות האלה לא רק לא סותרות, אלא הם גוונים גוונים במושג שקוראים לו כלל ישראל. ובני בתירה יוצאים ומעמידים את הלל ראש עליהם. ולכן אין לך נושא יותר מערב פסח שחל בשבת שיהווה עילה למהפכה הנשיאותית הזאת. אז מחד, הלל בעצם משמש את הזוג האחרון, אחריו באמת מתחילים בתים ומחלוקות, אבל מאידך, הלל הוא הראשון למלכות הזאת, שנמשכת יותר מכל שושלת אחרת. שנמשכת יותר מ-400 שנה, כמעט 450 שנה, ממשיכה שושלתו של הלל. נדמה לי שלכל זה אפשר אולי להוסיף עוד תוספת אחת קטנה. והיא, אני חושב, נפקמינה גם למציאות שאנחנו חיים בה היום. כשהשולחן ערוך מתחיל את הלכות חודש ניסן, תחילת הלכות חודש ניסן, זה בדין הכללי ששואלים בהלכות פסח קודם לפסח 30 יום. זה דין שבעצם עוד שייך לפני חודש ניסן, כי אם זה 30 יום, אז זה ניפורים. הדין הראשון ששייך לניסן הוא דינו של הרמה. כותב הרמה הגה, ומנהג, לקנות חיטים לחלקן לעניים לצורך פסח. אולי חשוב להזכיר את זה, כי מופיע בהלכה שבזה צריך לדרוש בדרשת שבת הגדול, להזכיר שקונים כמחד פסחה, שקונים מנות לעניים. ואני רוצה מיד להיכנס להלכה הזו, זו הלכה מעניינת מאוד. וכל מי שדר בעיר י' ב' חודש צריך ליתן לזה. כל מי שדר בעיר י' ב' חודש צריך ליתן לזה. יש אגב גמרה מאוד מעניינת, שאם באים להשאיר, וידו של העשיר קפוצה, הוא אומר אין לי, אז מופיע במנהג, אמרתי גמרה, סליחה, אז מנהג הרבה יותר מאוחר, מופיע במנהגי הקהילות, שמה שהיו אומרים שם, כשהוא אומר אין לי, היו אומרים לו, אין לך, אין בעיה, אז כך אתה, קמחא דפסחא. וחילקו לו. אין מצב כזה. כלומר, או שאתה צריך קמחא דפסחא, או שאתה נותן קמחא דפסחא. אין לך, אנחנו מיד נשים אותך לרשימה של קמחא דפסחא. אנחנו נביא לך תמיד מה שצריך. כותב על זה, המשנה ברורה במקור 3, הרי מה פתח את זה שזה מנהג? הוא מנהג קדום מזמן הגמרא. והובא דבר זה בירושלמי, פרק כמה דבבא בתרא, ויכולים בני העיר לכפות זה לזה לעניין זה. יש פה משהו מעניין. זה מנהג קדום מאוד, אנחנו מכירים אותו כבר בתלמודים, כופים על זה, כמו שאמרתי לפני שנייה, אין לך, אז כך, זו צורת כפייה הכי חזקה שיכולה להיות, אבל לפי זה, שואל המשנה ברורה במקור 4 בשער הציון באותו מקום, אז למה קורה לזה הרמה מנהג? זה לא מנהג, זה דין. הוא מצטט איך תמהו על לשון הרמה, אתם רואים במקור 4, שכתב הוא מנהג, הלא מדינה דגמרה דירושלמי הוא עיין שם. והוא כותב כך, בשורה השנייה במקור 4, באותיות רשי, יש שם מילה בראשי תיבות, אולם יהיו דעתי. אפשר לומר, במין הדין היה יוצא במצוות צדקה אם היו נותנים לעניים מאות שיקחו בעצמם חיטים או קמח למצע. ואחי כאמר, במנהג לחלק חיטים שיהיה מקרב הנייתה. שיהיה מקרב הנייתה זאת אומרת שהעני מקבל לא כסף ועכשיו הוא צריך ללכת לחנות לקנות, אלא הוא מקבל כבר הרבה יותר זמין, הרבה יותר נגיש, הוא כבר מקבל חיטים. אם נסתכל פה טוב, אומר המשנה ברורה, המנהג הזה של מאות חיטים הוא לא דין צדקה. כי מדין צדקה היית יכול להסתפק במשהו אחר. עכשיו אני שואל שאלה הלכתית בהגדרה פשוטה. אז הוא לא צדקה. מהו? כן. יש מעשרות. יש מתנות אביונים. יש צדקה. יש משלוח מנות בפורים. זה לא מדין מתנות לאביונים, זה מדין איש לרעהו. מה זה קמחא דפסחא? סתם, כי יש, יכול להיות, יכולה להיות תשובה שתגיד, יש הרבה צרכים לקנות, זה סניף במשפחת הצדקה. אבל משנה ברורה אומר, זה לא צדקה. ומי שיחפש בהלכות צדקה, קמחא דפסחא לא ימצא את זה בשום מקום בהלכות צדקה. ואגב, מהסמג יוצא, שהוא מכניס את זה כדין ברור בתוך הדינים שלו. אבל ממה הוא נובע? דבר מדהים, מקור 5, המשנה ברורה בשער הציון, בסימן הראשון של הלכות פסח, זה פלאי פלאות. ואפשר, כותב החפץ חיים, במשום זה תקנו קדמוננו, רואים מקור 5 למטה למטה, במשום זה תקנו קדמוננו בפסח יותר מבשערי רגלים. אין דבר כזה קמחא דפסחא ברגלים אחרים. למה בפסח יש? שהוא זמן חירות. תקשיבו להגדרה. ויושבים מסובים וכל אחד הוא וביתו ברוב שמחה. גניסה. הוא במשפחה. איזה כבוד להשם שהעניים יהיו אז רעבים וצמאים, ועל כן נותנים לו קמח על כל ימי הפסח כדי שיוכל גם הוא לספר יציאת מצרים בשמחה. למה יש קמחא דפסחא? מדין חירות. כדי שאתה תהיה בן חורין, אתה צריך בחירות שלך לדעת שעשית את המקסימום שהוא אוכל. זה לא דין צדקה בכלל. אל תחפשו את זה בהלכות צדקה. זה דין, אם אתה לא מסוגל לעבור את התהליך הזה, כלומר, אם אתה לא או מאלה שמקבלים קמחא דפסחא, או מאלה שנותנים קמחא דפסחא, אתה פשוט לא. אין דבר כזה, אין מציאות כזאת. אתה משועבד. אתה לא יכול להיכנס לחג החירות. מי שאני, אז אין פוחתים לו מן התמחוי, אפילו לתמחוי נותנים לו לארבע כוסות. מי שלא צריך לקבל מהתמחוי, ולא מסוגל לתת, לא מסוגל להיכנס לחג החירות מבחינה נפשית של חירות. הוא משועבד, הוא לא יכול להיות בן חורין. אז הוא לא יכול לשבת לליל הסדר. בשביל הליל הסדר שלך אתה חייב. זה לא רעיון, זו הגדרה הלכתית. חפץ חיים אומר, חיפשתי את זה בכל המשפחות, לא מצאתי את זה, לא במתנות עניים ברמב״ם ולא במעשרות, חיפשתי לאן זה שייך. המצאתי הגדרה, זה שייך להלכות חירות. הלכות בן חורין. עכשיו אולי יותר מובן מה זה, כנישת די ישראל, מתערבים דין עם דין, גניסה עם גניסתה אוחרי. הידיעה שלך, שיש שם משהו מאחורי הדלת בבית השני, בלי התערבות שם, עם השארת הכבוד של המשפחה, אבל בידיעה שלך, שאתה לא יכול להיות בן חורין עם שם, מאחורי הדלת, מישהו לא יכול לסעוד, זאת ההגדרה של הדת ישראל. ומי שלא נכנס להגדרה הזאת, לא יכול להיכנס להגדרה של חירות של פסח. את זה היה צריך לברר הלל הזקן ערב פסח שחל בשבת. ועל ערב פסח שחל בשבת התרחשה המהפכה העולמית שממנה מתחילה הנשיאות של ישראל. של הלל הזקן, של רבי יהודה הנשיא, של עורך המשנה, של כל מה שקורה משם ואילך. זו הגדרה הלכתית מבריקה של החפץ חיים. לא שמים לב אליה, היא ככה באותיות הקטנות בשער הציון למטה. אבל זה ספר שלי, דיני חירות. ודיני חירות הם גם דינים שבהם אינני כופה אותך להיות כמוני. אני כופה אותי לאפשר לך לשבת במשפחה שלך ולסעוד בשמחה. זה סוג אחר לגמרי לגמרי של תפיסת חברה. גניסה עם גניסתה אוחרי מתערבים דין עם דין. אולי לכן, כשמתחילים הלך מעניה, ויאכלו הבאתנה בערד המצרים, ופותחים את כל אל הסדר, פותחים אותו בכל דכפין יתה ויכול. הלך מעניה, מה בדיוק אתה מציע לדכפין? קצת מהלחם עוני שלך. תציע לו, כשתגיעו לצ'ונט, עכשיו אתה מציע לו. השאלה היא לא מה אני מציע לו. השאלה היא, אם את הטיפת לחם עוני שלי אני יכול לאכול בעצמי, או שגם בפירורים שלה אני מתחלק. זה מה שיקבע אם אני בן חורין. בן חורין הוא לא מי שעשיר. ראיתי הרבה עשירים שלא מסוגלים שישב אני בכיסא שלהם. כדי להשקיט את המצפון הם מוכנים לחלק לו הרבה הרבה דברים רק שלא יתקרב לדלת. אבל בן חורין הוא מי שמסוגל גם מלחם העוני שלו להגיד, אינני יכול להתעסק עם הפירור הזה כשאני מודע לזה שלך יש בעיה. עכשיו אתה יכול להתחיל במגיד. אמרת עם הלך מעניה, ואיך מסתיים הלך מעניה? השתה האחה לשנה הבאה בערד ישראל. זה לא סתם קשור, לדעתי זה אותו דבר. אם יורשה לי, אני רוצה להציע פה הצעה קצת כפרנית. ודאי שזו תפילה להיות בארץ, אבל אני חושב שזה יותר מזה. השתה האחה, עכשיו אנחנו עוד בגלות, מדברים היהודים בגלות. ובגלות, הרבה פעמים יש קופת קהילה, וכל דכפין ייתה ויכול. נו, אם לא אני אדאג לה, אני בקהילה, מי ידאג לו? הקיסר, הפריץ. מי ידאג לו? אז מוכרחים, יש תמחוי. אבל בשנה הבאה בערד ישראל, יכול להיות שפחות נשים לב לעניין. כי הביטוח הלאומי בין כל כך עובד, והמערכות הרי חזקות, והכל משומן, והוא סתם פרזיט. ואז בכלל, כל המושג של משפחה ומשפשמח, הוא לא מהיחידה שלי בכלל, הוא מיחידה אחרת, הוא בכלל לא גדל באותה, זה בכלל לא... אולי זאת הברכה. שתהיה לך את היכולת גם לשנה הבאה בערד ישראל, לא לשבת בליל הסדר במשפחה שלך, בלי לוודא מה קורה במשפחה שלו. ואולי לכן זה נמצא שם, בהלך מעניה בהתחלה. דין חדש בהלכות חירות. ערב טוב, חודש טוב, חג שמח וגאולה שלמה בעזרת השם לכולנו.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט השבוע בישיבת חורב על הנושא ערב פסח שחל בשבת. הקלטת חוץ יונתן לוי, ערך אברהם סלומון.